נטיעת עצי סרק מטו באב בערב שביעית, עציץ בשבת ובשביעית, אמירה לגוי לעבוד באדמה.
השבוע אנחנו גם נקרא בפרשה על שנת השמיטה. אנחנו שבוע שעבר דיברנו על חלק מהלכות שמיטה, ומשום מה בחלק מהעיתונים כתבו נגד מה שאנחנו אמרנו, אם זה היה במכוון או זה היה כמשיח לפי תומו, אבל לא משנה, הם כתבו נגד. אנחנו אמרנו בשבוע שעבר שאסור לגננים לטוע עצי ורדים או שושנים, כל דבר שהוא עץ אסור. הם פרסמו שמותר, אחרי ט"ו בשבט, אחרי ט"ו באב מותר. אנחנו אמרנו שבנוגע לעצי סרק יש מחלוקת, הם אמרו מותר. שמה להתיר את היתרים, שמה היתרים האלה? תכף נראה רשי, רמב״ם וצפות ויש ירושלמי, על מה מדברים על הנושא הזה? אנחנו מדברים על ערב שמיטה, לא על שנת השמיטה, זה כולם מודים, אנחנו מדברים על ערב שמיטה. אז הגמרא אומרת במסכת ראש השנה שבערב השביעית צריך 30 יום לפני כן לא לטוע עצים. ואומר רש"י, למה? משום תוספת שביעית שמוסיפים מחול על הקודש. אז מקשים על רש"י, הרי כתוב בגמרא במסכת מועד קטן שאסור לחרוש 30 יום לפני שנת השמיטה, וחז"ל הוסיפו שאסור גם כן מעצרת ופסח, ואחר כך ביטלו את זה ואמרו מותר. אז גם פה בעצים נגיד מותר, נבטל את זה. אז אומרים הצפות, כמה תירוצים שם רבנותם. תירוץ אחד, אומרים הצפות, שמי חרישה וזרעה יותר חמור מאשר נטיעה. למה? כי כתוב בתורה בצורה מפורשת, בחריש ובקציר תשבות, ולא כתוב לא תטע. ועל כן בחריש ובקציר, אך שזה כתוב בצורה מפורשת בתורה, על כן הקהלו, אבל בנטיעה אחרת. ואז הבא, אומר רבינו תם, צריכים להכיר בנטיעה יותר מאשר בחריש ובקציר, שלא כתוב בתורה בצורה מפורשת נטיעה. אחד אומר שמובא בירושלמי טעם אחר, שאחד אילן סרק ואחד אילן מאכל, עד כאן מעבי הקורות, מכאן ואילך מתיש כוחן. אומר, אם אדם יש לו עץ סרק, אז עד עצרת או עד פסח, אז העץ מתעבה, הולך ומתעבה, גם עץ שהוא סרק אז מתעבה. ופירות גם כן, נותנים פירות יותר טובים, יותר מתוקים, יותר חשובים. אבל מכאן ועלה הולך ופוחת, אז אין לשמה את החורש, אלא ודאי לשם זה. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא כשדנה לקמן, ואומרת צריך, יש מדעה אומרת צריך 30 יום ו-30 יום לפני שביעית, לפני שנת שביעית, אז אומר רש"י 30 לקליטה ו-30 לתוספת. זאת אומרת כל האיסור שאני צריך 30 יום לפני השמיטה זה מדין תוספת שמיעית, תוספת של שמיטה. והצפות חולקים עליו, אומרים לא צריך, כבר בטל העניין של התוספת, רק העניין של הקליטה, רק שבועיים, אבל רש"י אומר את זה. יש בירושלמי, שמביא במחד חינוך, הוא אומר ככה, למה צריכים להיזהר לא לטוע עצים 30 יום ועוד 14 ימים מטו באב והלאה? בירושלמי מביא או מדין חשד או מדין מונין, או מפני שיחשדו בו שהוא נטע את זה בשמיטה, או מפני שאם נוטע עץ מאכל אז שבוע או שבועיים לפני השביעית אז זה לא חשוב כלום. המתחילים לספור שנה ראשונה לעורלם משנה ראשונה של שביעית. אז יגידו, הוא זרע בשביעית, נטע בשביעית. לכן אמרו לו לעקור. אז הירושלמי מביא שני טעמים. הרמב״ם, כשרוצה לומר את הטעמים, אז הוא אומר בצורה מפורשת. והזכרנו זה שבוע שעבר, אף בזמן הזה אין נוטעים אילנות ואין מרכבים ואין מבריחים, אלא כדי שתקלוט הנטיעה ותשא אחר הקליטה למד יום, זאת אומרת 44 ימים. ודבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמה יאמר הרואה בשביעית נטעו, כלומר חשד, לא מן דין מונים לעורלה. ונפקמינה ככה, אם תאמר אתה מדין מונים לעורלה, אז רק עץ מאכל, אבל עץ רק, כמו שאמרנו, עץ שושנים, עץ ורדים, אז יהיה מותר. אז אם אתה אומר מדין חשד, אז מה אכפת לי, עץ שושנים או עץ, או עץ מאכל? ואחד המפרשים אמר, הרמב״ם היה מאוד מאוד זהיר, כשכותב דברים היה מודדת את ה, את ה, כל מילה, מה לכתוב, מה לא לכתוב. הרמב״ם כותב ככה, אף בזמן הזה אין נוטעים אילנות. יאמר הרמב״ם, אף בזמן הזה אין נוטעים אילן מאכל. למה אמר שם אילנות? אלא בא לו ללמד אותנו הרמב״ם שהכוונה אילנות בין אילן סרק ובין אילן שנותן פירות. נכון שהחזון איש מפרש אחרת את הרמב״ם. נכון שהרב קוק בשבת הארץ הביא שתי שיטות בנושא הזה. נכון שפאת השולחן הביא גם כן פירושים על הנושא הזה. נכון שהפני ישוע אומר, אני לא יודע מנאי לא להרמב״ם את הדבר הזה. מה זה אתה לא יודע? יש ירושלמי, מה זה לא יודע? אבל מכיוון שהפשט של הרמב״ם והפשט של רש"י הם מדברים מדין תוספת ומדין שחשד, לא מדין עורלה, אז לכן גם שכתבו בעיתונים שמותר לטוע עצי ורדים ועצי שושנים, אז לדעת, זה לדעת חזון איש, אבל לדעת הרמב״ם, אז זה אסור. ולנו יש כלל, אם הרמב״ם אומר הלכה, אז הוא מראה דעת רע. הוא מראה דעת רע שכל ארץ ישראל. אם הבית יוסף חולק עליו, אז קיבלנו את שולחן ערוך. אבל במקום שאין שולחן ערוך, מה שכתוב בבית יוסף, מה שכתוב ברמב״ם, זה מחייב. ועל כן, אי אפשר להקל את, את כל הקולות כולם. מותר היום לזמר את העצים, מותר לנקש, מותר לעדור, הכל מותר. מותר לחרוש. אבל לטוע עץ רק, כלומר, או שכן, עץ פרחים שמריחים בורח, נהנים ממנו, אז עוד יותר חמור הדבר הזה כולו. בשבת, בשבת כתוב, למען ינוח שורך, וחמורך, מעבדך ואמתך. כלומר, מה הדין אם לי יש שור, והשור הזה יוצא לרשות הרבים, ועל גבו יש מסע. האם אני חייב ללכת ולמשוך את השור בחזרה, או השור הולך שילך, מחבד את זה בהמה, לא חייבת שבת. כלומר, אני חייב שהשור הזה לא יחלל שבת, לא ילך ברחוב עם מסע, או אני אסור לי לשים מסע על השור או על החמור. הלך לבדו, הלך לבדו. עוד נפקא מינה. מה התורה רוצה מאיתנו בשמיטה? האם התורה רוצה שאני לא אעבוד בשמיטה? או התורה רוצה שהאדמה לא תעבוד בשמיטה? תכף נראה מה לפקמינה. ההתכוונה פשוטה. אם אדם מזכיר בית ויש לו גינה בבית, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני לא אעבוד בשמיטה, אני לא אעבוד בשמיטה, מה אתה רוצה ממני? אבל אם התורה רוצה שהאדמה שלי לא תעבוד בשמיטה, אז אסור לו אותו הסוחר לזרוע ולחרוש או לטוע עצים באדמה הזאת. כי התורה אומרת שהאדמה הזאת לצלך היא קדושה בשנה הזאת, אסור לך להשתמש בה. אז הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה שאסור למכור לגוי בכל השבוע כולו. אסור למכור לגוי עגלים, שיחים, אסור למכור להם את זה. למה? אז כתוב בכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה עגלים ושיחים. למה? אומר רש"י, ואפילו שבורים שאינם רואים למלאכה גזרו ברבנן דין מעטה לחלופה ועטה למזבן להו גדולים ושלמים הראויים למלאכה, ויקה למחש לשאלה וסחירות ולניסיוני כדי לפרש טעמה. אסור לך למכור לגוי בהמה. למה? אם אתה תמכור לו בהמה, אז מחר אתה גם תזכיר לו בהמה, גם תשאיל לו בהמה. ואם אתה משאיל לו בהמה, אז הוא יעבוד בזה בשבת. אז לכן אסור. אז הגמרא אומרת, מי יעבוד? מה אכפת לי? הלא כתוב ששכירות זה ממכר ליומה. כשאני מזכיר איזה חפץ לאדם מסוים, או אני משאיל את החפץ הזה לאדם מסוים, אז אני השארתי לו 30 יום. תוך 30 יום אני לא יכול לקחת את זה ממנו. אני מזכיר לו דירה לשנה, אני לא יכול לקחת ממנו תוך שנה. אז זה נקרא מחר. אז הגמרא אומרת שלא, זה לא, לא לכל דבר זה נקרא מחר. הגמרא אומרת שישראל ששכר פרה מכהן, שכרתי פרה מכהן, כהן יש לו פרה ואני שכרתי אותה, ויש לי אני תרומה, כרשני תרומה, אז אני רוצה להאכיל את הבהמה הזאת. אז אם תאמר שהבהמה הזאת קנויה לי, אסור להאכיל אותה כרשני תרומה, אני ישראל. אבל אם תאמר שהבהמה שייכת לכהן, אז אני יכול להאכיל אותה, את הכרשני תרומה. זאת אומרת שגם אם הוא הזכיר את הפרה, עדיין יש לו בעלות עליה. ועל כן, נכון, יש הצפות, קצת לא מסכימים עם רש"י, אבל נראה את רש"י. רש"י אומר דבר כל כך, אומר ככה, שדה דה אדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית. אומר רש"י, אדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית, שנת שבתון יהיה לארץ. זאת אומרת, אתה חייב שהאדמה לא תעבוד. יש מי שאומר, אתה חייב שהאדמה בקיבוץ, זה קיבוץ שקצה העולם, בקצה הארץ, לא יעבדו שם. אבל לפחות, אם זה שלך, אתה חייב שלא יעבדו לך באדמה שלך. והרמב״ם, יש לו תמיד הקדמה. אומר הרמב״ם, הלכות שמיטה ביובל, יש בכללם 22 מצוות. 9 מצוות עשה, ו-13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. מה הפרטן? שימו לב. שתשבות הארץ בשביעית ממלאכה, שלא, בית, שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו. שני דברים. לאו ועשה. לאו, לאו, שעלי אסור לי לעבוד. עשה שהאדמה צריכה לשבות. אז על כן, אדם שהזכיר או מזכיר היום דירה לשנה, אז יאמר לו לסוחר, ויש לו גינה בחצר, אמר לו סוהר, שמע, אני מבקש ממך ואני דורש ממך שאני מזכיר לך את הבית, אני את הגינה לא מזכיר לך. רק אני משאה לך לשבת, להינות בגינה, להסתכל. אבל לזרוע בגינה, לטוע בגינה, לעדור את הגינה בשמיטה, זה אסור לך. למה? כי אדמה היא צריכה לשבות. אומרים הצפות דבר מאוד מעניין. לפי כך, אסור למכור הכוונה על בהמה. ופריך, וארץ שדה ידי אדם מצווה על שביתת שדהו, שימו לב, וכשהוא ביד ישראל אחר, יש בו איסור דאורייתא אם זרע בו הישראל. אומרים הצפות, אם יהודי אחר יזרע באדמה שלך, אז אתה עובר על איסור דאורייתא. טוב, היום הכל דרבנן, אבל עוברים על איסור. ולדעת הפוסקים אחרים, גם אם אדם הזכיר את הבית שלו לגוי, אסור להזכיר לגוי. אבל הוא צייר הזכיר לגוי. אז יאמר לו לגוי, אסור לך לחרוס האדמה בשמיטה. זה האדמה שלי. אתה חורס, הגוי! גוי, גוי כמו, אם אני אגיד כמו בהמה יעשו בעיות. גם הבהמה, אסור לי לשים עליה שדרך מסע לבד בשבת. זה אסור לי. והגמרא משווה את זה לזה. אז מכיוון שכן, צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. ושוב, אנחנו הכרזנו ואמרנו שבוע שעבר, שמדם גר בבניין משותף, אז יעשה תנאים עם אמר, אני לא רוצה יפקיר את האדמה, או ייתן להם את הכסף של שוועד הבית, ואמר, אני נותן לכם את זה בשביל ניקוי המדרגות, ולא בשביל הזריעה בגינה. אז לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, ובעיקר בעיני שכירות. דבר נוסף. הרב בשבת הארץ, הרב קוק, הוא כתב את זה בקיצור. אז מכון התורה והארץ הוציאו שבת הארץ חדש, הוצאה חדשה, ושם הם כתבו טור מיוחד, האוסרים להזכיר שדה של ישראל לגוי, והאוסרים להזכיר שדה של ישראל לישראל, ובצד שני דעת המתירים, האוסרים והמתירים. העניין הוא כך, הגדרה, האוסרים אומרים שהתורה אומרת ושבתה הארץ, המתירים אומרים, אתה אסור לך לעבוד. לכן, אם הבמה יוצאת, יוצאת, באכפת לך גם ממנה. אבל מכיוון שהרמב״ם כלל ואמר שההגדרה שיש גם עשה וגם לא תעשה, ושבתה הארץ, בא מישהו רצה להמציא המצאה. אמר ככה, שבתה הארץ הבת להשם זה עשה. וזה מצוות עשה שהזמן גרמה, רק בשמיטה. אז אם אדם יש לו שדה, יגיד לי אשתו שתזכיר את זה. למה? מצוות עשה זה הזמן גרמה, נשים פטורות. לא, זה מתי אומרים הדבר הזה? אם לאשה יש לה חמור, למשל, היא לא יכולה ללכת לעבוד בו או להזכיר אותה בשבת. כי כשיש בעיה של אי עבודה באותו דבר, שבע תעשה, בזה לא אומרים. תורה מת ושבתה, עד לא תעשי את הדבר הזה, אז עד כמה קום ועשה להזכיר את זה, אז עוברת על איסור העשה. אדם רוצה לקנות עציץ ביום בשנת שמיטה, או אדם עובר דירה בשנת השמיטה. אני כרגע לא מדבר על שבת, מדבר על שנת שמיטה. אז אם אדם עובר דירה, ויש לו בבית עציץ נקוב, אז רוב הפוסקים אומרים, שלמשל אנחנו פה נמצאים קומה שנייה, למטה יש קומה ראשונה, תחתנו, נכון? כן. יש שכבה של מלט פה, וריצוף של אבנים פה, אז אם אני פה יש לי עציץ נקוב או עציץ לא נקוב, הוא לא ינה כלום מהאדמה, האדמה למטה וזה מרוצפת, ויש גג של מלט. קוראים לזה צולמה. מה זה צולמה? יש לך מערה, מי שפעם היה במערת שמעון הצדיק, או במערת הסנהדרין. מערה. על המערה יש אבנים של המערה, אבן של המערה, הגג. ועל זה יש עפר. השם מותר לך לזרוע? הרי תגיד, יש הבדל מרחק בין הגג לבין הרצפה? אתה אומר, צולמה, האבן הזאת יונקת מהאדמה. גם פה זה יונק מהאדמה. ועל כן, אז אם אתה רוצה להוציא את העציץ הנקוב הזה חוצה מהחלון, לעדן של החלון, אסור לך. אתה רוצה לעבור דירה, או מכונית מסע נמצאת למטה, אתה מעביר את זה בחצר, שם את זה במכונית מסע, אסור לך. אתה שם את זה במכונית מסע, להכניס את זה לבית שלך, אסור לך. מה אתה קנה? לקחת נייר כסף, או שקית ניילון, היום יש שקיות של, מחוץ כבוד המקום הזה, שקיות של זבל יש, אז לקחת אותם ולחסות בהם את העציץ מלמטה ומלמעלה, ואז תעביר את זה ממקום למקום. זה בשמיטה. עכשיו בשבת. בשבת, אז בכדי שהדברים יהיו ברורים יותר, לפני שאני אתחיל את ההלכה, אני אקרא שלושה סעיפים מה שולחן ערוך. בשבת, אז כתוב כך, אסור לתלוש אפילו מעציץ שאינו נקוב. עציץ שהוא לא נקוב, של ברזל או משהו אחר, ומונח על הרצפה, תגיד, זה לא שייך לרצפה, זה לא נקוב, אסור לתלוש. סעיף שני, עציץ, מה זה עציץ? אומר הרמה, חצי כד שזורעים בו עשבים. היום עושים עציצים מיוחדים, אבל זה הגדרה מקודם. אפילו אינו נקוב, יש להיזהר מלטלטלו מעל גבי קרקע ולניחו על גבי יתדות או הפקע, בין שהוא של עת, בין שהוא של חרס. יש לך בבית עציץ, לא נקוב. לא תגיד נקוב, זה בעיה, לא נקוב. ואתה רוצה לקחת אותו מהרצפה, לשים אותו על השולחן. אתה רוצה להרים אותו מן הרצפה ולשים אותו במקום אחר. לשים אותו על גבי יתדות. יש לך איזה עמוד של ברזה ולמעלה יש לו ראש, אתה לשים את זה עליו. אסור. ואם העציץ הזה נקוב, יודע את הרמב״ם, היה על הרצפה, והרמתי אותו ושמתי אותו על משהו תלוי באוויר, תליתי אותו באוויר, ויש מרחק אוויר בין העציץ לאדמה, אומר הרמב״ם, חייב סקילה, חייב קורבן חטאת. אומר רש"י, לא. אומר רש"י, אם הוצאת אותו ושמת אותו על השולחן, אם הוצאת אותו מן האדמה ושמת אותו על עדן החלון, זה חייב מדרבנן או מדאורייתא. אבל אם אתה תולה אותו באוויר, מכיוון שעוד יונק מהאדמה דרך האוויר, אז האיסור הוא רק מדרבנן ולא דאורייתא. מה אתה מכנס מדאורייתא ודרבנן? עציץ אל תוציא אותו ואל תלטל אותו, לא עציץ נקוב ולא עציץ שאינו נקוב. בין אם הוא נקוב או יותר חמור, ולא נקוב, לדעת הרב שולחן ערוך גם כן צריכים להיזהר מהדבר הזה. עכשיו יש דבר אחר, כתוב הרמב"ם, ייחור של אילן שנפסח מערב שבת מן האילן, ובו פירות, מותר לתלוש הפירות ממנו בשבת. היה לך עתר שקידים. והענף הזה נשבר בערב שבת. ויש לך שקידים בתוך הענף הזה. ונגמר בשולם, אתה יכול לקחת מהשקידים האלה. אבל אומר רמה, מותר להעמיד ענפי אילן במים בשבת, ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושנים שהם נפתחים מלחלוחית המים. ביום טוב, ביום טוב, יש לי עציץ עם מים. לקחתי את הלולב והערבה והדסים בבוקר מהעציץ הזה. הלכתי לבית כנסת ונענעתי ואני רוצה להחזיר את זה. אז להחזיר את זה למקום הזה מותר. להחזיר את זה לכלי אחר אסור. ביום טוב רוצה להוסיף מים על זה מותר. להוסיף מים על כלי אחר אסור. בשבת לקחתי עד הדסים או רוזמרי את הבשמים האלה. אז היו בתוך מים, הוצאתי אותם מתוך מים, הרחתי בהם, רוצה להחזיר אותם בשבת מותר. לאותו מקום, להוסיף מים, אומר מגן אברהם אסור. ביום טוב מותר לך להוסיף מים על זה, אבל בשבת אסור לך להוסיף מים על זה. וכל שכן אסור לך לשים את זה במקום אחר. וכל שכן, אם קנית הדסים בערב שבת, ושכחת לשים אותם בתוך מים, שאסור בשבת לשים אותם במים. אומר הרמ"א, ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושנים שנפתחים מלחלוחית המים. אדם קונה איזה זר של פרחים, והשושנים או הורדים או לא משנה, פרח סגור. אז אם אתה תשים אותו בתוך המים, אז הפרח הזה ייפתח. אם אתה תוציא אותו מהמים, הפרח הזה לא ייפתח. אז היה לך זר כזה, ובערב שבת שמת אותו בתוך המים. בתוך מים שמת אותו, אז אסור לך בשבת להוציא, ואם הוצאת, אסור לך להחזיר. למה? כשאתה מחזיר את זה עם הפרחים, אז הפרחים נפתחים. אז כאילו שאתה זורע בשבת, כאילו שאתה נוטע בשבת. על כן צריכים מאוד מאוד להיזהר, היום מוכרים פרחים, זרי פרחים, במיוחד חלק סגור וחלק פתוח. אז אם זה רק פתוח, נפתח, תוציא ותחזיר אותם מים. אבל אם זה חלק סגור ואתה שמת את זה במים, לא מוציאים ולא מחזירים אפילו לאותם המים. מאוד מאוד צריכים להיזהר בדבר הזה. עכשיו כך, אדם יש לו בבית עציץ, תכף נגיע, נקוב או לא נקוב, זה לא משנה. ובוא נאמר, הוא בבית שלו עשה מקצה הבית עד קצהו איזה עציץ אחד גדול. וזרע בו חיטה. החיטה צמחה, וטחן אותה ועשה מזה לחם. מה יברך? המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי אדמה, שהקוניה בדברו, מה יברך? כתוב בגמרא בברכות שאם אדם היה לו עציץ שאינו נקוב וזרע בו חיטה וטחן את זה ועשה מזה לחם ואכל ולא הוציא מזה מעשרות, זה נקרא טבל דרבנן, ולא מזמנים עליו. היי מוציא מעשרות, אז מזמנים עליו. זאת אומרת, אומרים ברכת המזון על חיטה שצמחה בעציץ שהוא לא נקוב. אז כל מה שמברכים בסוף ברכת המזון, בהתחלה זה המוציא. אז צריכים לברך על הקמח הזה, המוציא לחם מן הארץ. בירושלמי יש שאלה, שאז רבי יוסי עציץ שאינו נקוב וצמח בו חיטה, מה יברך עליו? אז יש שם שני פירושים. יש מי שאומר, הוא שאל כתוצאה משאלה אחרת, ויש מי שאומר לא, הוא שאל על עציץ נקוב. אבל זה בירושלמי, בבבלי יש לנו בצורה מפורשת. שמברכים על זה המוציא וברכת המזון, יותר מזה. אדם היה לו, כמו שאמר בבית, לו סלון גדול, שם לכל האורך פחים או ברזלים, זה לא משנה, ושם על זה עפר וזרח איתה. ורוצה לעשות את זה מצה שמורה לפסח. יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה? שוב הגמרא אומרת שאדם לא יוצא ידי חובה בטבל. הגמרא אומרת פשיטה, אז אומרת טבל בעציץ שאינו נקוב. משמע מכאן שמדם אוכל מצה מעציץ שלא נקוב, אז מברך המוציא ויוצא בברכת המזון. זאת אומרת, היום שבגוש קטיף מביאים לנו מלפונים, מביאים לנו שאר דברים, ירקות, על פי דעתה, חיי אדם ונשמת אדם, תברך שהכל. מה זה לא אדמה, לא מה אדמה, עציץ נקוב ולא נקוב תלוי באוויר. אז תברך על זה שהכל, או ברכה אחרת, רק לא בורא פרי אדמה ולא בורא פרי העץ. או אם אדם יש לו, כמו שיש היום, עצי סברס, שהעצים האלה נטועים בתוך חבית, ובקיץ בחורף מוציאים ומכניסים, יש לו בבית סברס. והסברס הזה חוכמה בלי קוצים. אז כל סברס שאין בו קוצים הוא לא טעים, בפנים הוא לא טעים, אין בו טעם המתיקות שלו. המתיקות זה הקוצים שבו. אז על מה יברך על זה? מעציץ שלא נקוב? אומר חיי אדם, אומר נשמע אדם, תברך מזונות, תברך אדמה, תברך משהו אחר, שהכל. אומר הרב שדה חמד, מעריך בירושלמי, מעריך בדברי בבלי, מאוד מעריך בדברים האלה, אחרי שהוא העריך, העריך והעריך, אז הוא כותב, הרב שדה חמד, ועל כן הברכה שלו מוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, אם גידלו ירק על מים, חסה במים, או כל ירק אחר במים, או בעציץ שאינו נקוב, אנחנו מברכים, הפרי הזה הוא מקורו בורא פרי האדמה, הגרעין שלו בורא פרי האדמה. ויש במסכת בבא מציעה, הגמרא אומרת, בעניין שמיטה ובעניין שבת, אם אדם יכול לומר לגוי, אומר לגוי, אמר לגוי שבות, אומר התדוש למשל בשתי בהמות ביחד, או לחסום פי פרה, אז הגמרא אומרת, אמרה לנוכרי שבות, הנה מדינה, כבש זה לב, אז זה מותר או לא? אומרים בצפות, אף אגב זה מסכת מועד קטן למרנן, דה שביעית וחולו של מועד, אסור אמירה לנוכרי, אתה משום שבת ויום טוב דבר אחר. אומר המרשל, חיפשתי בכל מסכת מועד קטן ולא מצאתי, שכתוב שם מותר להגיד לגוי או אסור לגוי לחרוש בשמיטה. אם היה כתוב, אז כל המחלקות שבובה במחד חינוך או בשאר מקומות לא היה מחלקות. אומר המהרש"ל כך, חיפשתי ולא מצאתי במסכת זאת, ובכל זאת אני אומר, אומר המהרש"ל, שתנעות נפלה בספרים, כי בכל מסכת מועד קטן לא נזכר אמירה לעקום בשביעית שזה אסור או שרה. למה? בוודאי, שימו לב לגוי, בוודאי אסור אמירה לקוטי בשביעית, אפילו אם נאמר שמותר בשבת, לפי שהשביעית תלה הקדוש ברוך הוא קדושה בארץ, דכתיב שבת שבתון יהיה לארץ והבן. אומר בשבת אסור לך לעבוד, אז אם אתה תגיד לגו, לא תגיד לגו, זה מחלוקת. אבל אומר הרשל, בשביעית בוודאי שאסור לומר לגוי לעשות את הדבר הזה, למה שהארץ צריכה לשבות. ועל כן יש יהודים טובים, אז הם לא רוצים, מה הם עושים בשמיטה? הולכים עכשיו לגוי, קח כסף, תזרע את האדמה שלך, עגבניות או מלפונים, ניקח את זה בשמיטה. אתה נותן לו כסף ואתה אומר לו שתזרע באדמה. האדמה אפילו שהגוי אוחז בה, הגוי עדיין, האדמה הזאת שייכת לארץ, לעם ישראל שייכת. איך אתה אומר לו שתחרוש באדמה ותזרע את האדמה? איך אתה נותן לו כסף שיהיה השליח שלך שיעשה את האיסור הזה? אם הוא גידל באדמה שלו ואתה רוצה לקנות ממנו, ובאופן שבכסף שיקבל ממך לא יקנה סכין, או לא יקנה, איך קוראים את זה, שדוקרים ואומרים א' מ' אמא ואכבר, שלא עושים את זה, אין לך למה. אבל אם הוא קורא בזה דברים כאלה, אז אסור לך בכלל לתת לו כסף, לתת חרב באדם לאורגנו. וחוץ מזה, אומר הרשל, אסור לומר לגוי תחרוש באדמה. האדמה צריכה לשבות. יש במסכת ראש השנה שלמדנו עכשיו, שאם אדם למשל נטע בתדבר בחודש אב, אז 14 יום לקליטה, 30 יום שלא יהיה עורלה, אז זה יקרה שנה אחת. עכשיו כתוב שור או כסף או עז כי יוולד. שור בן יומו קרוי שור, כסף בן יומו קרוי כסף. אומרים לאדם, תראה, תתבייש לך. העגל היום נולד, היום נמלט מאמו, הוא כבר הולך לארבע. הוא כבר הולך לינוק חלב מאמו. הוא לא צריך לבכות ואמו צריכה להביא אותו. אותו לא צריכים ללמד ללכת. הוא כבר הולך. הוא כבר שותה, הוא כבר מוצא מקום לאכול. הילד קטן, עד שמגדלים אותו ועד שמחנכים אותו, כן, הבהמה חשובה ממנו בנקודה זאת. אז הגמרא שואלת, יום בשנה נקרא שנה או לא נקרא שנה, בין קד ויום אחד, או בין שלוש שנים ויום אחד, אישה שהיא בת שלוש שנים ויום אחד, האם יום אחד הזה נקרא שנה או לא נקרא שנה, אז נקרא שנתיים ויום אחד. טוב, היום לצערנו עניין הקורבנות על עגל או פר בין שנתיים אין לנו היום, אבל טוב לדעת שיש בזה מחלוקת בגמרא. המחלוקת היא מאוד מעניינת. אם כשאומרים בת שלוש שנים ויום אחד, מה הכוונה ויום אחד? אולי נשאלתי שאלה בצורה יותר ברורה. ילד נולד ביום כף א' מהחם אב. היום, עכשיו, נגמר כף. מחר, הלילה, זה כף א' מנחם אב. מתי הילד הזה חיה במצוות? אתה אומר 13 ויום אחד, דהיינו עד שיגמר כף א' ויש 13 ויום אחד, או נאמר לא, 13 ביום אחד זה כך. אם אדם נולד לפני 13 שנה וכף א' בצהריים, אתה מחר בצהריים מעט לעט תהיה בר מצווה. ונפקא מינה, אם הילד נולד בראש השנה, אומר הרב בעל יום תרועה, אומר נולד בראש שנה בצהריים ושניה בר מצווה בראש שנה, ובבוקר שמע תקיעת שופר, אומר אתה לא יצא ידי חובה עד שיגיע ראש השנה בצהריים אחר כך. או נאמר אחרת, או לומר, אתה נולדת בכף א', בסדר. כף א', עד כף, נגמרת השנה. זאת אומרת, היום, מחר הצהריים, היום בערב, לפני השקיעה, נגמרה שנת 13. ויום אחד, רגע אחד, משנת 13 שבא, אתה כבר נקרא בר מצווה. אומר הרב בן איש חי, בספרו אות לחיים בעמוד למד א', שיש בזה שלוש שיטות. יש שניים של הצופות ואחד של מארי ברונה. אומר מארי ברונה, 13 ויום אחד, דהיינו נגמר כף, יגמר כף א', מחר בערב בר מצווה. 13 ויום אחד. אומרים הצפות במסכת נידה, לא. כשאומרים 13 ויום אחד, הכוונה כך, אם נולד בצהריים, אז 13 ויום אחד בצהריים, אז נכנס לגיל המצוות. ואז הוא כבר אמר, הרב פעל כפות תמרים, וביום תרועה, אמר על זה, שלפי זה המצב, אם אדם ישמע תקיעת שופר לפני הצהריים, הוא לא יצא ידי חובה. ויש סברה שלישית, שהלילה, בשקיעה, הלילה כבר נכנס לעול המצוות, כבר יכול להיות חזן, כבר מצטרף למניין. לא מחכים עד מחר בלילה, לא מחכים עד מחר בצהריים, אלא עכשיו. והמשנה למלך הביא את הסברה הזאת, אמר, וככה נוהגים. הנודע ביהודה הביא ואמר, ככה נוהגים. דרכי משה בסימן נון ג' הלוי ואמר וככה נוהגים, דהיינו כבר בלילה, הלילה כבר נכנס עליו את העול של בר מצווה. אבל מה? יש נפקא מינה גדולה. הזכרנו את זה כמה פעמים. אדם בא, אומר הבן שלי בן 13 ויום אחד, בר מצווה, שעלה לתורה. אומרים לו, תביא תעודה. לדע, מי אמר 13 ביום אחד? אתה אומר. אדם בא, אומר אני כהן. לא מכירים אותו, אומר אני גר בקירת שמונה. יש שם מקום יותר רחוק. מטולה, אני גר שם. אנחנו אומרים, זה לא ישקר. למה? מחר מחרתיים אנחנו נסען למטולה, נראה שהוא לא כהן. נשאל אנשים, אז הוא לא ישקר. לדעת מרן, במקור, שלא מאמינים, לא כהן ולא 13 ביום אחד. תביא עדים. אומר כף החיים, היום לא נוהגים בזה, למה? יהיה בזה איבה, יהיה בזה שנאה. אתה לא כהן, אתה לא 13. מסכן האבא בא, מביא תפילין חדשות, מביא עוגות, מביא דברים, ששאלה לסבא תרה, אומרים לה, לא. מי אמר שלושה? לטבי עדים. אמר, הנה אשתי בעזרת נשים תעיד. יש לך, אתה ויש לך גוף אחד נקרא. אז בגדי שלא יעד בטפש, אז אומר רמה, סומכים על האבא. אז אנחנו גם כן סומכים על הדין הזה. אבל, אם יבוא ילד, ויבוא בשבת זכור, והאבא יגיד, הוא תכונן לשבת זכור, הוא תכונן לקרות הפרשה, אז בא לשבת זכור, קונה לו הפטרה, ויקרא זכור, אומרים לו, עד כאן, למניין, צירפנו אותו. לעלייה ספר תורה, צירפנו אותו. אבל לקריאת זכור, אתה לא יכול לקרוא זכור. למה? בפני שלחור זה אורטה, אתה חייב להוציא את החרים, ידי חובתם במצוות לאורטה. אז למעשה, אומר הרבי נשחי, פסוק, אומר כתוב כך, חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. מה ברוש? חשתי ולא התמהמתי. אני רצתי ולא הלכתי לאט. זה, אם אדם רץ, בוודאי שלא הולך לאט. אז אמרו אחד הפירושים, מה זה חשתי ולא התמהמתי? אם אתה רואה אדם רץ, רץ, רץ לבוא להיכנס לבית כנסת. משתי סיבות האדם הזה יכול לרוץ. יכול לרוץ מפני שהזמן התפילה פה בשעה, נגיד מנחה בשבת בשעה 1:30, והוא יצא מהבית שלו ב-1:30. אז הוא רץ בדי להגיע לזמן. ויש אחר, ו-1:30 הוא יצא ב-1:20, והלך לאט לאט ברחוב, הגיע לכאן לכניסה, אלא ללכת מהר, וקיים את המצווה לרוץ לכנס לדבר מצווה. אז אדם כשרואה אותו שרץ, הוא יכול להגיד, אתה קמת מאוחר, אכן אתה רץ. או אתה רץ של חיבוב מצווה. אומר, אני חשתי, אני רץ, לא התמהמתי, לא חיכיתי בבית שלי, אלא אני יצאתי בזמן, אני רץ לדבר מצווה. זה פירוש אחד. הרב אומר, פירוש חדש. בא ילד בר מצווה. יכול הילד להגיד, יכול האבא להגיד, מרי ברונה אומר, עד, מה שאמרנו כף א', עד מחר בערב נהיה בר מצווה, נחכה עד מחר בערב. נחכה, נמתין. ואחד אותו, בוא נעשה פשרה, מעט לעט. נולד בצהריים, בצהריים. בא אבא אומר, לא, אני אעשה בר מצווה ביום כף בלילה. כמה בליל, בליל כף א'. למה? אני אסבור כמו אותו מנדאמר שאומר שברגע שנכנס כף א', זה כבר נכנס לעול המצוות. אמר, אני חשתי, אני ממהר, מליל כף א' אני מתחיל את החשבון. לא התמהמתי עד מעט לעט או עד מחר בערב. למה? אני רוצה לשמור מצוותיך, רוצה רגע אחד לפני כן לקיים ולשמור את המצוות. ועוד דבר, רגילים אמר בר מצווה, בר מצווה, 3 ימי חג, וישנם אנשים שאם אין להם אולם בגיל 3 ימי חג, אז האולם יהיה בעוד חודש, עוד חודש עושים בר מצווה. זה טעות. אדם צריך להרגיל את הבן חודש, חודשיים, חצי שנה לפני כן להניח תפילין. ולהניח תפילין עם ברכה. היו מקומות בחוץ לארץ, בג'רבה ובתימן, ילד קטן, בגיל 8-9, קורא לו אבא שלו, אומר לו, בוא, תוציא את הבגדים הפנימיים שלך. הוא מוציא, רואה הבגד שלו נקי, הפנימי, תניח תפילין בגיל 8-9. לא מחכים עד גיל בר מצווה. ילד שיש לו שכל, קונה לו, גמרנו. היום נהגו עד בגיל 11-12, אבל לא עד הרגע האחרון, או אחרי הזמן. מאוד מאוד צריכים להיזהר שלא יעבור הזמן בדבר הזה כולו. בדבר נוסף, יש כתוב בבן ישחי שילדה גם כן שתגיע לגיל 12 ביום אחד, יום לפני כן, שיקנה לאביה או שמלה חדשה או פרי חדש ותברך שחיינו. למה? עכשיו היא נכנסת לעול המצוות. לא כתוב שיעשו לה איזה באולם, במסעדה, בהוצאות, לא כתוב. כתוב יקנה לה פרי, קונה לה שמלה, לא יותר מהדבר הזה כולו. וגם האדם שהוא בר מצווה, ילד שבר מצווה, אז יש לו תלית חדשה. אז בדרך כלל מברך על התלית החדשה שחיינו. אבל אם הוא לבש את זה לפני כן, אז נותנים לו חולצה חדשה ללבוש ביום הבר מצווה, או חליפה חדשה שלובש ביום הבר מצווה, אז שהילד הזה יהיה פיקח, או אבא שלו יהיה פיקח, או הרב שלו יהיה פיקח, ויגיד לו, אתה כשלובש את החולצה, שני כפתורים לא תכפתר. אתה לובש את המעיל, אתה כפתורים לא תכפתר. כשתעמוד לדרוש, הילד יעמוד לדרוש, יאמר, רבותיי, זה חולצה חדשה, אז הוא יכפתר ויברך ברוך את השם שחיינו. שחיינו שהגיע לעול המצוות, שחיינו גם על החולצה. אגב, על החולצה הוא מברך גם כן על מה שנכנס לעול המצוות. אומר הרב בעל בן ישחי, עושים סעודה בבר מצווה, עושים חגיגות בבר מצווה, אומר זה סניגוריה גדולה לעם ישראל. אנחנו כשמכניסים את הילד לעול המצוות, לעול תורה, כשילד בא לעול תורה ועול מצוות, אנחנו שמחים ועושים סעודה, עושים הוצאות, מביאים תזמורת ועושים שירה. מה נכנס לעול המצוות? כמה שאנחנו שמחים בעבודת אנחנו שמחים בקיום המצווה. ואם אדם שמח בקיום המצווה, אז השכר שלו הפלא ופלא. על זה אומר הרב, יום הבר מצווה, עושים שמחה, זה דבר חשוב. אז לא רק הבר מצווה, אלא גם הבת מצווה. אותו דבר אומר הרב, אם אדם מגיע לגיל 70. יש מי שאומר גם מגיע לגיל 60. בגמרא כתוב, יצאתי מקרד דיומה. אז בגיל 70 אומר הרב, תקנה או פרי חדש, או בגד חדש, ואסוף את קרוביו ומכיריו. ויש סדר של הרב פלאצ'י עליו שלום, להגיד נשמת כל חי, להודות לקדוש ברוך הוא שחייתו עד עכשיו, ותן להם גדנות או מעדנים, ותן לה לקרוביו. אבל אומר הרב, יעשה את זה בליל השבעים לברך את הברכת שחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. היה אחד גיל 70, אז אמרה לו אשתו, בניו, נו, מסיבה. אמר, לא, לא, עוד מעט, דחה את זה. אחרי שדחה, עבר איזה חצי שנה, אמרו לו, נו, מתי תעשה? אמר, אם אני אעשה את היום ההולדת של השבעים, עם מה שכותב בן ישחי, אז ימי שנותן לבין 70 שנה. אז לא ימשיך הלאה לחיות. אמרו לו, למה? אם יש לנו 70 שנה, אם עשית מסיבה שיש 70 שנה, אז יהיה גבורות, אתה מתגבר, יהיה 80 שנה. עצית את חייה עד 80, למה לך לבטל לך לאבד את ההודעה לבורא עולם? אז אמר, טוב, אני לא רוצה 80, אני רוצה 85, אני רוצה יותר. אז תיקח את ה-80, אחר תבקש את היותר. תפוס את זה מה שבידך. בכל אופן, אז האדם שמגיע לגיל 70 צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אז אם לא רוצה לעשות בעולם, יעשה את זה בפחות בצנעה בתוך הבית טוב, בתוך משפחתו, להודות לבורא עולם שזיכה אותו להגיע ליום הזה. ואנחנו כמו תמיד בכל סיום של הלכות שמיטה, אנחנו מקווים ומאמינים ואני מאמינים שהגאולה תהיה קרובה, ואז אנחנו נצטרך לשמור שמיטה כהלכתה, כדין וכדת, וכל ההלכות שאנחנו לומדים אותן, אז ההלכות ישתנו, הדברים האלה, ויהיו דינים אחרים, דינים שזה חיוב דאורייתא, וירצון שנזכה לגאולה שלמה בעגלה, בזמן קריב, ואמרו אמן. וחנה בן נחשיה אומר,